ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק סגר. אנחנו לא באולפן, אבל מנסים לעשות לכם פרק נעים ושניתן לשמוע אותו. היום איתנו, סתיו נמש.
שלום, סגר!
אהלן, סתיו. איתנו האורח הנכבד, הידוע בכינויו דורבן, אגם איצי גרינבלד מבטח.
לא במחשכים.
לא במחשכים, באירוח האחרון הוא ממש היה שם באיזה צינוק קטן וחשוך, היום הוא כבר מלווה ברקעים של מנו ג'ינובילי מכל אורך חייו. יפה מאוד, איתנו לא יהיו היום מרסלו ולא יהיה איתנו דביר שעדיין day to day. אבל נראה שהוא כבר פרובבל למשחק הבא, אז נקווה שהוא יחזור אלינו. מה יש לנו היום? יש לנו את הסקרים כמובן, את הרשימה שסתיו הכין לנו, קצת פתוח, קצת מצחיק, נעבור על כל מיני דברים שקרו השבוע, וכמובן, שלוש ורק שלוש, כי איך אפשר בלי? מישהו רוצה לתת איזה מילה ככה, הכי בקטנה על מה... תחושות מהשבוע הראשון של ה-NBA, לפני שאני אגש לסקרים? התשובה היא לא, סקרים עבדו ג'אבר, חברים.
אני רק רציתי להגיד תודה.
על האירוח.
תודה שאתם ערכים, על האירוח, שידעתם שהיום זה שנתיים לדף פייסבוק, לדורבן.
חביבי.
ברור, הכל מתושלם.
אם יש מישהו שלא ידע דבר כזה, זה לא נכון. כאילו... זה לא שדביר הודיע לנו בדקה ה-90 שהוא לא יכול, ואז סתיו אמר טוב, אני אקרא להציק.
רציני, רציני, זה שנתיים היום. רציני, היום שנתיים.
אז קודם כל מזל טוב, זה באמת מכובד, ולמי שלא מכיר לא נראה לי שיש כאלה, אז עמוד הספרס הכי טוב בעברית בוודאות, ואם הוא היה מתורגם הוא כנראה היה מהטובים באנגלית, ואני הייתי חובב ספרס בלי שום רצון להיות חובב ספרס, כי איציק כל כך טוב במה שהוא עושה.
וואי, אני שונא אותם כרייבל של הלייקרס.
וואי, אבל איציק לרגל, אני הולך לעשות משהו מאוד מגעיל ולא פרק לך, אבל לרגל חגיגות השנתיים, אתה סיפרת לי לפני... כמה זמן בתקופת, אני חושב שזה הסגר השני, אולי הראשון, איזשהו סיפור על אשתך ואותך דורבן, ואני כן. באמת שצפר אותו למאזיננו.
אז זה היה באמת בין הסגרים, כי אשתי ישבה עם חברה שלה באיזה בית קפה, והיא שומעת מהשולחן השני מישהו מדבר, אני כבר לא זוכר מה זה היה, על כדורסל, על NBA, והיא פשוט החזיקה את עצמה, החזיקה את עצמה, החזיקה את עצמה, ובסופו לדבר היא הסתובבה אליו ואמרה לו, אתה טועה, ככה, 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 ואני יודעת שאני צודקת כי אני אשתו של הדורבן.
וואו, אני... כמה הייתי משלם בשביל לראות את הפרצוף של הבחור? כאילו, את הדגור.
כמה הייתי משלם בשביל שאשתי תגיד את זה? מה זאת אומרת? לא, אבל הפרצוף... אני אשתו של סתיו של מידה סוויפ.
כן, לא של סתיו מידה סוויפ, כן, איזה כינוי של הסטש, אני יודע.
וואי, זה גרם לי כל כך להתבאס שאני אין לי איזשהו כינוי כמו הדורבן, שכאילו, אני לא אצטרך, כאילו, מה, זה אני. אבל זה אחד הסיפורים המדהימים שכאילו שמעתי בקהילה, שקשור לקהילה המאוד חמודה שלנו, ו... בעקיפין, בזכות הסיפור הזה, אופר שלך התארח אצלנו.
נכון, בזכות אשתך, נכון.
כי אני אמרתי לה, למה את לא יכולה לתמוך בי, כמו שאשתו של דורבן, תומכת בדורבן.
היא תומכת ומפרגנת ומתוקה, וסתיו, אתה צריך באמת כינוי. נראה לי, תפתח סתיו על וושינגטון בתיאם חשף.
אז שנייה, סתיו הוא עד לייקרס כמוני, אבל זה בעיה, הדורבן זה על שם הספרס של הספרס. ואם סתיו ירצה להיות על שם לייקרס, זה יהיה לייק, שזה אגם, שזה אתה.
אני גם.
לקחת את כל הכינויים שנשארו לנו, בן אדם, קצת לחלק.
תזרוק פירורים.
לא פירורים, משהו.
גם את הרד ממבה לקחתי לך, היית יכול להיות הרד ממבה של הפועל חיפה.
אתה מבין? יאללה. נראה לי, אולי אתם אותו בן אדם איכשהו, באיזשהו עולם מקביל. חברים, ניגש לסקרים. האם לשחקני NBA מותר לשחק פנטזי?
מעניין.
אני מאוד מאוכזר. 56, היה צמוד. 56% אמרו שלא. כנראה, לא יודע, פייר פליי או איזה שטות
כזו. חשוב להם האינטגריטי של המשחק.
לגמרי, איזה שטויות. מה יותר טוב? חנוכה או צ'נוכה?
אני רק שואל, עם שחקן...
כן.
סגב, תפרגן לי, איציק.
לא, עם שחקן פנטזי, כאילו, אם יש לו את עצמו בקבוצה. והוא מתבייס לא להרים את עצמו, לא לשים את עצמו.
זה בדיוק... האמת היא שזה מעניין, אם אתה כאילו איזשהו... לא יודע...
איזה רוקי או שחקן שנה שנייה, נגיד.
אתה קלי אוברה, ועכשיו היה לך 0 מ-1,000 מהשני משחקים הראשונים, ואתה יש לך את עצמך בקבוצת פנטזי, אתה מרכיב את עצמך למשחק הבא, ואתה אומר, בואלה, זה כאילו, זה... אני פח, כאילו, חבל.
נראה לי זה סקר המשך.
סקר המשך.
כן, האם קלי אוברה מרכיב את עצמו בקבוצת הפנטזי שלו? זה סקר מצוין.
סקר מעולה. מה יותר טוב, חנוכה או צ'נוכה? 68% לצ'נוכה, קל, 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 קל.
אז היהודים עם סמוקי.
לגמרי. אלו היו הסקרים מהשבוע שלנו. אני מתלבט אם להתחיל ברשימה שלך, סתיו, או ללכת קצת לדבר. אז בוא נדבר קצת על מה שקרה בשבוע הראשון של הליגה.
כן, אתה אמרת מה הנקודה הראשונה שאני שם לב, או שכאילו בא לי להגיד, ו... הדבר שהכי עלה לי בראש, לאורך כל ה... אנחנו מקליטים היום יום רביעי, אז כאילו השבעה ימים הראשונים של העונה, זה שזה... אנחנו עכשיו בעצם בפרי-סיזן. בגלל זה יש את כל הדברים המשוגעים, כמו קליפרס חוטפים 50 הפרש במחצית, מה שמילווקי מביסה את מיאמי 44 הפרש, פתאום הלייקרס מצמצמים מול הקליפרס ל-97-92, ולברון לא חוזר למגרש, כאילו דברים כאלה, זה קלאסי דברים שקשורים לפרי-סיזן, קבוצות לומדות עצמם, שחקנים נכנסים לאט לאט לפורמה, במיוחד הקבוצות שהיו בבועה, במיוחד הקבוצות שהיו בבועה והלכו מאוחר בפלי-אוף, לי זה מרגיש מאוד כמו פרי-סיזן.
אם אתה כבר מדבר על הקליפרס, על ההתפרקות הטוטלית הזאת נגד דאלאס, זה לא מדליק לך נורת אזהרה? כאילו, שאולי בלי קוואי הקליפרס הם קליבלנד? סקרמנטו? לא יודע.
זה מדליק לי אולי מיני נורת אזהרה, כי כמו שאמרתי, אני רואה את זה כפרי-סיזן, וזה גם אם לא זה תחילת עונה, אבל היה נחמד כאילו אם היית מתייחס למה שאני אמרתי.
בסדר.
לא יודע, איציק, אולי אתה?
אני מסכים איתך, אני חושב שזה, אני קורא לזה התקופה שבה כולנו חושבים שמניסוטה היא קבוצה טובה. או קליבלנד, או מי שאתה לא רואה, החלף סקרמנטו לצורך העניין עכשיו, זו תקופה שבאמת הקבוצות שבאו קצת יותר הכנה טובה לעונה נראות מפתיעות, ויש כמה קבוצות גדולות כמו קליפרס או דנבר שפשוט לא נראות טוב, ועכשיו זה עוד מתעצם בגלל שבאמת לא הייתה להם מנוחה. עכשיו למשל, כמו שאמרת לברון, שירד ולא חזר לשחק, פשוט כי הוא פאקינג שיחק לפני חודשיים.
כן. אז אתם אומרים בעצם שסוג של פרי-סיזן עדיין, וכולם עדיין במוד של להתכונן ולראות איך הדברים עובדים, ולנסות את עצמם ולנסות כלים? השאלה שלי, מתי אתם חושבים שזה... מתי הסיזן, מתי העונה תתחיל רשמית?
זו שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר, האמת היא, שנייה לכו, אחד הסיבות לדעתי שעשו את ה-extended playoff מעבר לנושא הכלכלי, שיש לו יתרון ברור, זה ההבנה שקבוצות יגיעו במוד כזה לתחילת העונה, שיהיו הרבה יותר מנוחות בדרך כלל, ולא רצו בליגה לקחת סיכון שאיזושהי קבוצה ש... טובה להם, שתתקדם בפלי-אוף, פתאום בגלל פתיחת עונה מאוד טובה, שקשורה לעייפות ומנוחות ודברים כאלה, פתאום תמצא את עצמו במצב מאוד מאוד קשוח. ואני באמת שואל את עצמי, מה יהיה השלב שבו קבוצות ייתנו יותר גז ויתחילו לקחת את הדברים יותר כמו שהם לוקחים אותם במהלך עונה, ואני מעריך שאם בדרך כלל פרי-סיזן בעונה רגילה הוא עניין של שבועיים, שלושה, אז אני מאמין שזה בערך הזמן שאנחנו ניתן לקבוצות להתאקלם, ואחרי זה כבר נתחיל לראות דברים שלדעתי יותר אמינים ויותר יהיה אפשר להסתמך עליהם. וזה כאילו גורם לי, אתה יודע, לקחת ברבון מאוד מוגבל את שני התוצאות המאוד מפתיעות, התבוסה של הקליפרס והתבוסה של מיאמי. אני כן רוצה להגיד משהו שאני, בעיניי הוא הסימן של, גם דיברנו על זה, זה כל הנושא הזה של פול ג'ורג' וכמה באמת הוא יכול להיות מספר שתיים אמיתי וטוב, ובוא נגיד שהמשחק הזה לא ננתה השאלה הזאת, וזה יהיה נקודה שצריך יהיה להשגיח עליה לאורך כל העונה.
כן, צריך לזכור אבל שני דברים לגבי העונה הזאת, שא' היא מקוצרת, זאת אומרת יש לך 10 משחקים פחות, אז יש לך הרבה פחות מקום מרווח טעות, וכל הפסד בלואות כזה, או הפסדים שאתה אומר, אוקיי, אז הפסדנו לסקרמנטו בתחילת העונה, לא נורא, יהיה לנו עוד 81 משחקים לשחק, עכשיו המקום שלך לטעות קטן, והרבה קבוצות גם מנמנמות, או אפילו, או לא יודע אם להגיד מנמנמות, הפותחות מבהרים אחרי פגרת האולסטאר. פגרת האולסטאר השנה היא לא זזה קדימה, היא תהיה פחות או יותר באותו תקופה בפברואר. ככה שקבוצות שיתחילו להיכנס לעניינים רק בעוד חודש, זה יהיה ממש סמוך לפגרת האולסטאר, וזה יהיה אחרי שנתח משמעותי מהעונה יהיה מאחוריהן.
מה מהבחינה, מבחינתך האישית, סתם מעניין אותי, איציק הספרס השנה, סן אנטוניו, מה, האם זה סוף העידן, אתה מרגיש שמשהו שם, אתה יודע, אנחנו הדיינו כבר על מה קורה בספרס ופופ, ומה יהיה שם, הם אולדריץ' כבר לא ילד, רוזן כנראה לא יהיה מישהו שיוביל קבוצה לפלייאוף, לשלבים המאוחרים בתור נאמבר 1, איך אתה מרגיש עם פתיחת העונה שאנחנו במרכאות האנקוריר פריסיזן, ובכלל איך אתה רואה את העונה שבאה אליכם?
אז העידן הזה נגמר בעצם כבר שנה שעברה. אנחנו כבר נמצאים שנה שנייה בעידן חדש, אפילו יש כאלה שיגידו שנה שלישית, אחרי שקוואי היה את כל הפרשה איתו שהתפוצצה. ועכשיו, בעיניי דווקא העונה הזאת היא עונה מעולה לספרס, עונה מעולה לאוהדי הספרס, כי זו עונה שאין מה להפסיד, אין הרבה מה להפסיד בה. ויראו באמת כמה צעירים טובים, יראו כמה אולדריץ' ודרוזן שווה להשאיר אותם בתור וטרנים להמשך, כמובן שלא בתור כוכבים מובילים, אבל דרוזן בהחלט יכול להיות כוכב שלישי בקבוצה שהם עומדת לאליפות, ולקראת אותו דגל אנחנו נהיה יותר חכמים, נראה כמה אפשר לשחק על הערך של השניים האלו, של אולדריץ' ודרוזן, ומה אפשר להשיג תמורתם. או להשאיר אותם.
מי נקודת האור שלך בקבוצה?
כל חבורת הצעירים, האמת היא, דרק ווייט, סתיו יודע שאני הכי אוהב אותו, אני חושב שהוא היחידי, השחקן שאני הכי יכול לראות אותו כרגע, הופך להיות כוכב או סמי כוכב, גם הגנתית, במיוחד הגנתית, אבל גם התקפית. יש לו ארסנל מאוד מגוון יחסית. הוא גם קולע מאוד סביר משלוש, הוא גם יש לו חדירות טובות, הוא חכם, יש לו ראיית משחק טובה, הוא יודע לנהל משחק. אני חושב שהוא בהחלט יכול להיות בעתיד של הרחוק של סן אנטוניו. אני גם מאוד אוהב את ג'ון טמוארי, מה שראינו בשלושה משחקי פרי-סיזון, כמו שסתם קורא להם. עד עכשיו, וקלדון ג'ונסון, שחקן השנה השנייה, הוא מראה גם כן שהוא מאוד מאוד חזק, ואם הוא היה מקבל דקות משמעותיות בעונה הראשונה, הוא היה יכול גם להיות בחמישת הרוקיז.
כאילו, הגיוני שאנחנו נדבר על הספרס כי אתה פה, לא שזה היה התוכנית שלי, אבל לא האידיאל בעונה הזאת זה לתת את המפתחות למי שזה לא יהיה שם לא דמר ואולדריג'? ואז
זה קורה דה פקטו, זה קורה דה פקטו, אם אתה מסתכל
שם, אבל אפשר, זה ודמר דה רוזן מאוד משמעותי.
טוב, תראה, קודם כל אתה צריך שיהיה לך שחקן כמו דה רוזן, שהוא באמת יותר טוב מכל הצעירים. אתה צריך שיהיה לך שחקן כזה שיודע ליתר מצבים יש מאפס, שיודע שהתקפה נתקעת לקחת את הכדור על עצמו ולשים בסל, ושחקן כזה שמפקס עליו הגנות, אתה צריך שחקן כזה. אולדריג' אני מסכים שהוא כבר לגמרי בדעיכה ויכול צריך לקחת צעד אחורה, אבל אתה רואה דה פקטו שמבחינת היוזאג' עם שנה שעברה, עיקר היוזאג' התחלק בין דה רוזן לאולדריג', השנה החמישייה מאוד מוזנת, הם כמעט 20% כל שחקן מבחינת היוזאג'. אין שחקן אחד שהוא דומיננטי או מוביל.
טוב, יש לך עוד שאלה לאיציק על הספרס? אני רוצה לקחת את זה לכיוון יוסטון, ברשותכם.
קח אותנו לשם.
אז לא ראינו עוד באמת משהו, כי חצי מהקבוצה עם קוביד פרוטוקולס ובלגנים, ראינו את ארדן שחוזר ממועדון חשפנות, מפגיז כמו שהוא יודע לעשות. אני רוצה לשאול אתכם, כאילו שמענו כל הקיץ הזה, כל מי שאוהב NBA, שמע על המעבר של הרדן לברוקלין, או לפילדלפיה, או לבוסטון, או לטורונטו, או ללא יודע מי. האם יש לנו, האם אתם רואים מצב שבו הרדן עכשיו בסך כל אתם משחקים בסדר גמור מבחינתו האישית, פתאום הוא יצטרף יהיה בסדר, קזינס פתאום יהיה בסדר. האם יש סיכוי שהרדן יחזור בו וירצה להישאר, או ש... זה פשוט עניין של כמה ימים, שבועות, עד שבאמת יהיה פה טרייד מאוד גדול שיעביר את הרדן לאנשהו.
אני חושב שהשאלה היא מה יוסטון רוצה. כי אם יוסטון מחליטה שאם היא לא מקבלת עסקת, נקרא לזה אנטוני דייביס, אז הרדן לא הולך לשום מקום, אז הרדן לא הולך לשום מקום, ואז הוא כבר צריך לקבל את ההחלטה האישית, האם הוא משחק 3 שנים ממורמר, ומבזבז את השאריות של הפריים של הקריירה שלו, ממורמר בקבוצה בינונית, ופשוט מוותר על הקריירה שלו, או אומר, יאללה, זה המצב שלי, הם מנסים, הם הביאו כמה דברים, אנחנו יכולים להיות טובים יותר, טובים פחות, אבל לא באמת יש לי ברירה, ואני מחויב. אז כל עוד יוסטון, לא אומרים, אני מחפש טרייד באופן אקטיבי, זה המחיר שלי, אז להרדן, אז הרדן הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה. אני מאמין שעונת ה-NBA, העונה של יוסטון בוודאות תתחיל כשתתקבל ההחלטה הסופית, שיוסטון יצירו, הרדן את השנה לא הולך לשום מקום, או שהוא באמת יעבור בטרייד. כל עוד הרדן שם, קבוצת מרכז מערב, אני לא רואה מצב שפחות מזה. יש שם מספיק דברים נחמדים, והרדן לבדו בעונה סדירה שווה את ה... לא יודע איך לסתרגם את זה לעונת 72 משחקים, אבל בוא נגיד באזור המינימום 40 ניצחונות, וזה הסיפור יהיה של יוסטון העונה.
אני מראש, לפני העונה, חשבתי שיוסטון במערב של השנה לא הולכים לעשות פלייאוף גם עם הרדן. גם אם הרדן יחזור, והרדן יחזור... אני חשבתי ש... כן, שמתי אותם מבחינת, אם דירקתי לעצמי את ה-15 קבוצה, שמתי אותם במקום 9-10 כזה... על הפליין, אבל אני חושב שיש שם יותר מדי סימני שאלה והימורים, גם קזינס, שבעיניי עדיין מחזיקים ממנו שחקן, למרות שהוא כבר 3 שנים לא. גם ג'ון וול, ששנתיים לא שיחק כדורסל, ואנחנו לא יודעים איך הוא נראה ואיך הוא משחק.
אהב להגיד שמהפריסיזן האמיתי, וול, למרות שזה 2.5 משחקים, היה נראה בסדר. כאילו, הוא התנועתיות, החדירה לסל, אבל כמובן שבאמת נצטרך לראות אותו, אז תמשיך, סליחה.
צריך לראות באינטנסיביות של עונה. זאת אומרת, זה נורא נחמד בפריסיזן שאתה הילוך... ראשון, ואתה עוד לא עושה את כל החיתוכים המהירים, ואתה לא משחק 40 דקות למשחק. צריך להיות באינטנסיביות של עונה. אין ספק שיכול להיות שוול יפתיע ויחזור בשיא כושרו, אבל כשאתה שם את כל מגדל הקלפים שלך על שני שחקנים פציעים מאוד, סיכוי מאוד גבוה שהמגדל ייפול.
אני לא יודע, מרגיש לי שהם שמו את כל הקלפים שלהם על הרדן, והם מאמינים שהם הצלחנו להסתדר עם דונואל האוס ואוסטין ריברס ופי-ג'יי טאקר, אנחנו נצליח להסתדר עם מה שלא נקבל מוול ובוגי, ולא לזכור שווד במעט שראינו ממנו נראה כמו דבר אמיתי. וגם הוא מתאים להרדן יותר מהרבה שחקנים ששיחקו איתו עד עכשיו.
כן,
הוא גם קולע שלשות.
כן.
אני מאוד אוהב את ווד, אבל אני חושב שבאמת הסגל המסייע שנשאר סביב הרדן, שיודע לשחק איתו פי-ג'י טאקר וארגון, הם כבר מזדקנים. זאת אומרת, זה גם עוד נקודה.
הם זקנים, לא הם מזדקנים. כבר זקנים, אבל זה נראה יותר מדי גבוה.
תגידו, יש לי שאלה תכלס, אז כאילו, ככל שאנחנו מדברים יותר ונכנסים לתוך הפרק, וגם רואים יותר NBA, אתם יכולים להרגיש שכבר יש לכם משהו, טייק באמת אמיתי, חד משמעי להגיד על... איזושהי קבוצה, איזשהו שחקן העונה, או שאנחנו עדיין בלוט בערפל של פרי-סיזן, סוג שהתחיל העונה, אבל באמת אנחנו עוד מרגישים שעוד יש איזה ניסוי כלים פה בקבוצות ובשחקנים, ואנחנו עוד לא יכולים להגיד משהו חד משמעי.
אז יש לי כמה דברים שאני מרגיש. מבחינת קבוצה, אני צריך לראות המון המון אכזבה וכישלון כדי שאני אאמין שהלייקרס לא יהיו אלופים השנה, או לא הקבוצה לנצח העונה, לא רק מטאפורית כי הם אלופים, אלא באמת כי לדעתי אין קבוצה טובה כמוהם. אז אני לא פחות בענייני הקבוצה, ודטרויט שתכף אני כן רוצה לדבר עליה זה כמה דקות, אבל שני דברים שאני שמתי לב. אחד, זה אני חושב שהמחזור רוקיז הזה הולך להפתיע לחיוב. מאוד אהבתי את מה שראיתי מג'יימס וייסמן. הוא נראה כמו שחקן כדורסל, ואתה רואה מאיפה מגיע השיפור, וכמה טוב הוא יכול להיות עוד העונה. אני חושב מעבר לזה, אמנם הוא כרגע מחליף, אבל אנטוני אדוארדס נראה כמו שחקן שיודע לשים שתי נקודות, ואם יש לך שחקן כזה, עכשיו תפתח ותשתפר בשאר סקילס. טייר סלי ברטון נראה טוב לדקות, אייזיק אוקורו היה נראה טוב בהגנה, והיה לו גם שני משחקים טובים עד המשחק האחרון.
רגע, אז
שנייה, ואפילו דני אבדיה, מה זה אפילו? דני אבדיה גם, שהוא לא מבריק, אבל הוא נראה שייך.
אז אתה בעצם, הטייק שלך הוא רק על זה שהמחזור רוקי זה פח הזה שקיבלנו השנה, הוא בעצם יפתע.
כן.
אני חושב שיפתעה ביחס לציפיות ממנו, זאת אומרת, כולם פמפמו כמה אין כוכבים, וזה מחזור של רול פליירס. אני לא רואה שם עדיין כוכבים, אני כן רואה שחקנים שטובים, במיוחד טייבס אלי ברטון, למשל, שעזר לסקרמנטו לנצח אתמול. והטייק שלי, לא יודע, אני, אם מדברים על סקרמנטו, כשדיארון פוקס העריך את החוזה, וקיבל את המקס, אז היו כאלה שאמרו, מה, כמה פעם הוא מקבל, וזה חוזה מטורף, אבל בינתיים עד עכשיו הוא מצדיק כל דולר.
אני לא חושב שהיה להם יותר מדי ברירה לתת את החוזה הזה, אבל אני לא חושב שהייתה התלבטות, והוא שחקן שבא עונה פחות טובה, כל סקרמנטו הייתה באופן כללי נוראית, הם פתחו את העונה כמו שהיית רוצה שהם יפתחו אותם, מבחינת מה שהם מראים, אני שומר על הסקפטיות שלי, לא לגבי פוקס, לגבי סקרמנטו.
לא, לגבי סקרמנטו בהחלט, אני אומר, זה כאילו, מבחינתי, זה התקופה, כמו שאמרתי, שאנחנו חושבים שסקרמנטו נראה טוב, אבל לגבי פוקס אני מאוד אופטימי.
אם סקרמנטו תעבור לסיאטל, הם יהיו יותר טובים?
כן.
רק אם הם יכולים לשון קמפ בתור עוזר מאמן.
עוד דבר שאני שמתי לב, לא יודע אם אתם שמתם לב, אני קורא לו תופעה דנקן רובינסון.
אוקיי. אז אני כבר אומר לך שלא שמתי לב.
דנקן, היה לנו כאילו שחקנים שהם במרכאות רק שוטרים, קייל קורברים כאלה, או כל מיני שחקנים דומים, אבל אני חושב רדיק. אני חושב שדנקן רובינסון ומה שהוא עשה שנה שעברה במיאמי ובתחילת העונה הזאת, גם היכולת שלו להראות עוד דברים במשחק, והוא גם ולהתפתח. פתאום אני ראיתי שיש כאילו את פייטון פריצ'רד מבוסטון, את סם מריל במילווקי, מייקל מולדר בגולדן סטייט, אני פשוט רואה ספציפיק את התבנית של השחקן הזה, האבסולוטי הזה, שפעם היה מקבל דקות מאוד מאוד קודתיות, והיום קבוצות מרגישות יותר חופשיות לתת להם יותר דקות, ולנסות גם לפתח את המשחק שלהם ולא להשתמש בהם רק ספוט-אפ שוטרס. ואולי פעם היו משחקים איתם באופן יותר מדוד, והיום קבוצות מבינות את הערך של זה, ועובדות חזק על הפיתוח צדדים אחרים, ומצליחות לקבל מהם בעצם הריווח המטורף שהם נותנים הרבה יותר, לא יודע, זה הרגיש לי מאוד מאוד בולט פתאום, שאני שם לב, יש עוד כמה שמות שאני לא זוכר שכאילו, לא רואה את השמות שלי, אבל זה משהו שכאילו קפץ לי לעין בכמה משחקים שראיתי.
אני לא שמתי לב לזה במיוחד, אני חושב שתמיד יהיה שחקנים כאלה.
טוב, מילה אחרונה נראה לי על זה, אבל לפני שנעבור קצת להקללה, אבל דיברת באמת על וייזמן, דיברנו על קליי תומפסון, יכול להיות דיברנו שנה וחצי על גטובה, יכול להיות שכאילו גולדן סטייט התחילו נורא צולע, אבל יכול להיות שהם התיישרו, כאילו שדרמון גרין יחזור, וייזמן קצת יתפור יותר ביטחון, ראינו את ויגינס כבר נראה, כאילו זה מצחיק שאנחנו אומרים מגמות, כי ראינו איזה 3-4 משחקים גג, אבל ראינו שוויגינס נראה קצת יותר טוב, אוברה לא יכול להיות יותר גרוע, אז הוא בטח יהיה קצת יותר טוב. יכול להיות שמיהרנו לשפוט את גולדן סטייט, או שהם באמת קבוצת פח שהולכת לטנקינג?
אני לא הייתי משתמש בפח, אבל אני לא חושב שהם קבוצה טובה. הם בעונה רגילה, הם לא... הם היו... הטופ שלהם זו לגרד את המקום השמיני, אני לא רואה את זה קורה, ואני לא אופטימי לגביהם בכלל. אני לא רואה דריימונד חוזר להיות דריימונד שלפני 3 שנים. וייסמן יהיה המון המון up and down. ויגינס, it is what it is, אז לא יודע, לא רואה את זה.
סטף לא בן?
לא, אני אגיד שסטף לא הראה עדיין את המדרגה הנוספת הזאת של מי שמבין, כמו הרדן, שאם הוא לא נותן דברים מדהימים כל ערב, אז הקבוצה הזאת לא תנצח משחקים.
סטף יכול לעשות את זה, אבל לא ברמה של הרדן של לקלוע עכשיו בין 50 נקודות במשך השבוע, 7 משחקים עוד סוף, אבל...
הוא יכול בוודאות, זה שהוא לא עושה את זה, זה הבעיה.
אני לא חושב שהם נסו לשחק ככה.
אגן, זאת הבעיה.
זאת הבעיה.
גם השאלה אם...
אני מסכים לך, הם לא יהיו קבוצת פח, כי ברגע שדריימונד גרין יחזור, אז הם וסטף לבד שווים יותר מכמה מהקבוצות במערב כרגע. הם לא יכנסו לפול... מה?
מאוד מעט קבוצות, הם יושבים יותר ממאוד מעט קבוצות מהמערב כרגע. מזרח, כן.
ואז נשאלת השאלה, בסוף מה הם משחקים? הם משחקים עוד לסיים מקום סיר במערב, לקבל צורך עניין בחירה, נגיד 10, 11, משהו כזה בדראפט?
זה בדיוק הבעיה, בגלל זה אני חושב שהם הביאו את קלי אוברה למרות המחיר המאוד גבוה שהם שינו בטקס בשבילו, כי הם לא יכולים עוד עונה מביכה כזאת, אבל אני חושב שזה לא בידיים שלהם, כי הם פשוט לא מספיק טובים.
אוקיי, אז זה היה קצת שיחות על NBA, נחזור על זה אחר כך. פאטווה בא לכם? מה בא לכם? יאללה, בוא נלך קצת לפאטוות.
ועכשיו הגיע הזמן לפאטווה. Fact of the week?
לי כמובן אין. מי רוצה להתחיל? בהינף יד?
יש לי שניים בסדר. קודם כל נתחיל...
שניים בסדר שלך זה שניים מצוינים של The Sweep.
קודם כל נתחיל בזה שאתם אמרתם מזל טוב ללברון.
אנחנו עוד לא אמרנו לו, זה רשום לי פה ממש בכתב עת, מזל טוב זה. אבל בוא תגיד לו.
אז יש פאטווה שאני גונב באהבה מאור עמית, מ-Insignificant Stats. הוא בדק בכל ימים של דצמבר ללברון יש מאזן חיובי, זאת אומרת שהוא ניצח יותר משחקים מה שהוא הפסיד בהם, בקריירה שלו, למעט 2 ימים, השלישי בדצמבר והיום, שזה היום הולדת שלו. והיום הולדת שלו יש לו מאזן שלילי.
אני יכול להבין אותו, אני יכול להבין. בתור מי שהולך לחגוג בקרוב יום הולדת שהוא לא באמת הולך לחגוג, אני יכול להבין את הכאב.
והפתווה השנייה שלי זה פאטי מילס חגג השבוע 600 משחקים במדעי הספרס, ובעזרת אריאל טייב בדקתי כמה שחקנים יש בליגה שהם יכולים להגיד שהם שיחקו 600 משחקים או יותר באותה קבוצה, שחקנים פעילים כרגע. כמה לדעתכם?
פעילים? הייתי אומר...
600?
600 פלוס. שזה אומר 7-8 עונות נגיד בערך שם.
אני הייתי אומר ששמונה.
אחד.
לא, סגב יותר קרוב. יש כרגע 7 פעילים.
בום, הייתי ממש קרוב.
אבל רק 5 עדיין בקבוצה שלהם, שזה לילארד, סטף קרי, הרדן, קליי תומפסון, ויודוניס הסלם. שאני לא סופר לו את העונות האחרונות, אני מדבר רק כשהוא שיחק.
פעיל על אמת.
פעיל על אמת, יש לו 858 משחקים.
טוב, סתיו?
אז היו לנו כמה שיאים, כמה פאטות אמיתיות, אבל לא מעניין, אבל אני אעדכן שרצף 59 המשחקים הרצופים שהלייקרס מנצחים לאחר יתרון ברבע השלישי, הסתיים אחרי ההפסד לפורטלנד. זה הרצף 5 בהיסטוריה. ביום ראשון, יום שני, סליחה, ביל בליצ'ק הפסיד את ההפסד הביתי, הגבוה ביותר שלו כמאמן הפטריוטס, 29 נקודות לבאפלו בילס. זה ההפסד השני הכי גבוה שלו מאז ההפסד ב-31 נקודות ב-2003, גם לבילס.
וואו.
באותו משחק שהם הפסידו ביום שני, אז בפלו יש רנינג בק שקוראים לו זק מוס, הוא רץ לשני טאצ'דאונים, זה מעלה את המאזן של טאצ'דאונים העונה מול הפטריוטס, בכל שאר 10 המשחקים שהוא שיחק, הוא רץ רק לשניים.
אוף, מדהים. זהו, זה הכל?
זה הכל.
רק הייתי מבין מה אתה אומר.
שגב עכשיו מבין מה אני אומר.
כן, עכשיו, אחרי עונת פנטזי פוטבול אחת, אתה כבר מבין וסוחה ויודע מה זה כל העמדות ומה זה כל השטויות.
אני בטוח שישן עם ה-NBA, אתה רוצה שאני גם לא ישן עם פוטבול?
זה היופי בפוטבול, זה בשמונה בערב.
זה א', בשמונה בערב, ב', זה לא באמת פעם בשבוע, הם כאילו אומרים שזה פעם בשבוע, אבל הרוב מתנקז ליום אחד בשבוע. ואז האישה מתעוננת לך רק פעם אחת בשבוע, לא כמה ימים רצופים. אבל הזכרת, איציק, את לברון ויום הולדתו 36 היום, ה-30 לדצמבר, ואני רוצה לשאול אתכם באמת, בלי למה, בלי כמה, בלי הסיבות, פשוט להגיד מספר. מתי לברון פורש? באיזה גיל לברון פורש מכדורסל?
קרים שיחק עד גיל 42, נכון?
אין לי מושג.
נראה לי שהוא ינסה לשבור את זה.
אבל תן לי מספר, גיל פרישה, אל תגיד לי קרים שיחק והוא ירצה ו... אמרתי, בלי סיבות, בלי הסברים, בלי למה...
43.
קראתי אז לא מזמן שברוני, עוד מתי יכול להיכנס לליגה? עוד 3 שנים, נכון?
בסוף החוזה שהוא חתם עכשיו.
אז זהו, אני חושב שאת, או שאתם אמרתם את זה, או שאני קראתי ש... כאילו, יש סיכוי שהוא יעשה את העונה האחרונה שלו כדי לשחק עם ברוני בליגה, ואז יפרוש.
זאת אומרת עוד 3 שנים.
39.
4. עוד 3 שנות, ברוני נבחר בדראפט, ואז הוא הולך
לבטרן
מינימום, לקבוצה של ברוני, ונותן עוד
עונה. בטרן מקסימום.
אתה באמת, כן, אין סיכוי שלברון חותם בטרן מינימום, לא משנה באיזה גיל.
בשביל לשחק עם ברוני הוא יעשה את זה.
בגיל 43, הוא חותם בטרן מינימום?
אבל אם לקבוצה שבחרה את ברוני אין דרך להחתים את לברון, אז הוא חותם על מינימום.
יש דבר כזה? יש קבוצת NBA היום. שאין לה דרך להחתים את לברון?
אם הוא שחקן חופשי, כן.
במידה והוא... שנייה, במידה והוא רוצה... שנייה, במידה והוא רוצה להגיע? יש דבר כזה? אתה לא מפנה? כאילו...
אתה לא יכול סתם לפנות. אתה יכול להגיע להסכם עם שחקנים ולפרוס את השחקנים.
הבעיה היא...
אם עדיין נספרים.
הבעיה היא שהקבוצה הספציפית צריכה לדעת שיהיה לה את האופציה להביא את לברון. עד הזה, סבבה, זה לא משנה. אני, הדיון פה אם זה וטרן מינימום או וטרן מקסימום, כמו שאיציק אמר ואהבתי, הוא לא הדיון המעניין פה. הדיון התמיד יותר מעניין זה מי הוא לברון ג'יימס בגיל 40, אבל כבר, אני חושב גם זה כבר מוצא לשלב זה.
טוב.
כן.
מה הרשימה שלך להיום?
וואי, אני, מה זה, אתם מה זה הולכים להתבייס ברשימה שלי, אבל יש חלקים בקהל שהולכים למות עליה. סגב, אתה גם לא איש של סטאר וורס, נכון?
עם אחי לא של סטאר וורס, אבל ברגע שאתה אומר שמישהו הולך להתבייס, אז זה בטוח יהיה טוב.
אוקיי, אז הרשימה הזאת היא שמות של ספורטאים שהיו יכולים להיות שמות של דמויות בסטאר וורס.
וואו.
כן, אז זו רשימה שאני...
אני קצת, כאילו, בתמימותי רוצה להגיד, טוב, זה משהו שאתה הכנת, אבל אני קצת משוכנע שיש את זה באינטרנט, איפשהו איזושהי רשימה כזאת של חובבי סטאר וורס.
דביר, כאילו, אמרת, תראה אותי שכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו נמצא באינטרנט, אני בטוח שיש דבר כזה באינטרנט, אבל זו רשימה שאני...
וואו!
עצמי.
כל הכבוד.
אני גם לא סתם זרקתי את השם, אני גם אמרתי מה הולך להיות ה... ליהוק שלו בעולם של סטאר וורס.
מדהים, שוט.
אז מקום 10.
בבקשה.
איגנס בדזייקיס. למי שלא יודע, שחקן של תיאורטית של הניקס, הוא טייס קרב של המורדים. הוא טייס אקס-ווינג, למי שקצת יותר ילד כפות כמוני.
מה זה אקס-ווינג? זה כזה סתם כזה? מאלו שמתפוצצים מהר, שיורים עליהם? כאילו באמת אני...
למה, כי הוא חוץ שכן? כאילו, לא מבין.
השם, לא אבא מראה, השם.
אבא השם.
השם, אנחנו רק בשמות.
בוודאי.
הבנתי, אוקיי.
לאן אתה חושב שהגעת אם אתה חושב שאנחנו מדברים על איך הם נראים? זה סגנט מעצמו מרוכז הזה שאנחנו מגדילים.
אני חשבתי שאנשים שדומים להן סולו פיזית.
לא,
לא, לא, שמות, שמות. רג'ון רונדו. הנווט של אנדו קלריסיאן. לא אומר לכם כלום, אבל אני בטוח שמעריצים כאילו אומרים, וואלה, סטאר לגאון. אדמירל סקופילד, שהוא אדמירל בצי של האולד ריפאבליק, והוא למד באקדמיה עם אדמירל אקבר.
גדול.
קל.
בולבול, שהוא יצור אמפיבי מכוכב הלכת אלדורן. גוד שם גוד, שהוא חבר במועצת הג'די העליונה. הופ סולו, השותפה במבצע של המרד לגניבת התוכניות של הדס סטאר, כוכב המוות.
איפה אנחנו? איזה מקום אנחנו?
מקום 4. מזוטו זיל. שהוא שכיר חרב בשירותו של ג'אבה דה האט. לאו ג'אבה, שהוא, מי שלא יודע, זה קשר מפאוק סלוניקי. לאו ג'אבה הוא האח הפחות מוצלח של ג'אבה דה האט. איקוקו יודה, שבאמת, אני צריך להרחיב מה התוכנית של איקוקו יודה.
אני לא אגיד מי זה, אבל מאיפה הוא?
איקוקו יודה היא אצנית יפנית שהשתתפה באולימפיאדת 1964. הייתי חייב למצוא שם עם המילה יודה, אז היא נבחרה.
להיות יודה, אבל קצת מעליב, בסדר?
והמקום הראשון, יוסיין בולט. שהוא הולך להיות הדמות המרכזית בסרט סטאר וורס 10, שיצא מתישהו, ואני מאוד מקווה שלעולם לא.
יוסיין בולט מכולם.
זה הרשימה שלי.
אני פתאום בבלקאוט. איך קראו לבלונדיני הקטן הזה, חמוד עם השיער מה-70s, ששחק בניקס לפני שנתיים, שלוש?
רון בייקר.
רון בייקר, הוא לא רון סולו?
אם היית הולך לפי מראה, אבל אנחנו עכשיו הולכים לפי שמות. ואני בטוח שבכל הסטאר וורס יוניברס אין רון בייקר.
סליחה, רון בייקר זה שם טוב לכוכב הראשי.
לא, זה לא. זה לא שם טוב לכלום, זה שם לרואי חשבון.
רון, we need you. Help us.
זה שם לסופר ילדים.
רון, I am your father.
סגב. אני אפרסם את הרשימה הזאת ונראה מה חובבי סטאר וורס יגיד.
מעולה.
אנחנו
עושים
אותה ברשימת
חובבי סטאר וורס,
קבוצת
חובבי סטאר וורס
בפייסבוק.
בואו נחזור לדבר קצת על NBA.
יש כאן
דבר. יש לנו עוד טיפה, מה אתה רוצה להגיד?
מה אני רוצה להגיד? פציעות, לצערי, פציעות יהיו אישו מאוד גדול, גם העונה.
אתה מדבר על פציעות non-COVID related, כאילו בלי קשר לקורונה.
בלי קשר לקטגוריית COVID. אני חושב שהמנוחה הקצרה, היעדר פרי-סיזן, יגרמו לפציעות או לחילופין להמון המון היעדרויות ומנוחות. Either way, אני לא חושב שזה הולך למקום חיובי העונה.
רק אני מרגיש שג'ה מורנט ניצל ממשהו הרבה יותר חמור, וכאילו באמת הוא צריך לסמוך על זה שזה רק איזה נקע דרגה 2 שמונע ממנו חודש, חודש וחצי. ולא יותר.
לגמרי.
כאילו...
לגמרי, אני לא אפשר להחזיר
פעימה. זה היה נראה מאוד עצוב.
אז יש גם פציעות מסמכות מעט ב...
פציעות מסמכות אין.
כאילו...
זה היה באופסייד, זה מדהים שזה כאילו היה באופסייד בלי שום נזק, שום קרע, שום שבר, כאילו... לא יודע, הוא עשוי מגומי, הג'ה מורד הזה?
כן, זה כמו בבועה שטובייס הריס נגח ברצפה בעוצמה רבה ודימם שם על כל הפרקט, ירד לחמש דקות וחזר לשחק, זה כאילו...
בסדר, אבל סיכמנו שטובייס הריס זה כאילו המניה, כאילו החיסון לקוביד הוא מוצא על ידי שימוש בדם שלו.
DNA של טובייס בחיי, כאילו זה באמת ככה.
איזושהי תופעה מה-80s, הוא סוג של AC גרין, אני יודע, כאילו זה לא יאמן כמה שהשחקן הזה משחק.
לגמרי. תגידו, תחושת בטן, ברוקלין מסיים ראשונים במזרח?
לא, בגלל מנוחות.
לא, גם עכשיו נפצע להם שחקן.
לא יודע אם גם במשחקים שהוא טיפה
שחק. מה, טיפה?
כן?
לא, כל שחקן...
איציק, אם אתה תשאל כל מי שמכיר אותי, אני אחד המעריצים הכי גדולים שלו, הוא היה אצלי בפנטזי way back, ואני באמת חולה לו לתחת, אבל בוא.
אבל תסתכל מה קרה עכשיו, קווין דורנט נח משחק אחד, ועוד ינוח עוד כמה משחקים, והם קיבלו בלו-אוט.
אבל הוא נח עם קיירי ביחד, בואו...
בסדר, אוקיי, אז הם לא היו מקבלים בלו-אוט, הם עדיין היו כנראה מפסידים. ועוד יהיו מנוחות, ודין וידי זה בעיניי שחקן חמישייה חשוב. אין ספק שהם עדיין יהיו חזקים וטובים, אני לא יודע אם בעונה הזאת הם הצליחו לכבוש את המקום הראשון.
בעיניי השחקן שהכי נפגע מהפציעה של דין וידי זה קאריס לברט, וזה הבעייתיות שלו בכניסה לחמישייה הראשונה, והוא מאוד רוצה את הכדור, ורוצה לעשות נקודות, ורוצה לזרוק, ויש לך את קיירי ודורנט, והוא ייפגע מזה. אני לא חושב שברוקלין באמת, באמת, כאילו...
אז... דיברנו רק בפרק הקודם ועל כמה העומק של ברוקלין זה דבר שהרשים אותנו אחרי, לא יודע, המשחק הראשון שראינו. אני מסכים שעדיף דין וידי על קיירי. אני פשוט חושב שברוקלין לא ייקחו את המקום הראשון לא בגלל שדין וידי נפצע, אלא בגלל שדורנט וקיירי, להערכתי כל אחד מהם יפסיד 10 משחקים, וזה כבר too much בשביל קבוצה כמו מילווקי, שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה היא מסוגלת לעשות, לפחות בעונות סדירות.
מילווקי?
מילווקי.
הבנתי, כי בינתיים אנחנו... בינתיים מילווקי, אגב, אם אנחנו אומרים שנמתם, כבר ילדת אותם, אז הם נראים טוב, ויאניס, פתחת טוב, אבל אתה אומר, הכל קשור לזה שזה פריסיזן עדיין.
לא יודע, הם ניצחו 44 הפרש, כמה אתה צריך את יאניס במשחק הזה, ואת מיאמי לפני זה גם, במשחק המפגש, גם נתנו להם בראש. אז נכון, הם הפסידו משלשה מטורפת של טייטון במשחק הראשון, לא יודע, מילווקי כל כך רגילים לקבל 30 דקות מיאניס, שזה, לא יודע, הם מאוד מאוד חזקים, ואני גם אמרתי, גם שלאורך הזמן של בלעדי, לא רק שהם לא נחלשו, הם התחזקו, הם באורך, אין בספסל יותר חזק, בעונה סדירה, עונה סדירה מקוצרת, עונה סדירה שצפוי בה היעדרויות ופציעות, לקבוצה כזאת יש יתרון מובנה, לברוקלין יש חיסרון מובנה, וזה יהיה המנוע של שימנע מברוקלין לקחת רשות המזרח.
אוקיי.
אני מוסיף שאמרת על קארס לברט שהוא ייפגע מזה שהוא נכנס לחמישייה, גם הספסל שלהם ייפגע, הוא בעצם הניע את הספסל.
לגמרי.
מה שצריך לקחת בחשבון.
לגמרי. טימותי אלוהו קברו, חביבי. תרשם את השם.
TLC.
אחד, TLC.
עד שאני רשם את השם, ייגמר הפרק.
כן, ייגמר, תיגמר העונה. עד שאתה
צריך לשם... מדבר על השיט-שואו בדטרויט או שלא בא לכם?
על מה?
שיט-שואו... אני חושב שהשיט-שואו בדטרויט רץ כבר כמה שנים, זה לא איזה הפתעה.
כן, אבל זה הקבוצה שאני מוצא בה, לדעתי, הכי פחות היגיון בליגה. אבל אפשר גם לשמור את זה, כי פשוט הם נראים זווה. דקות אחרונות של משחק לעשות בידודים למייסון פלאמלי, זה נראה לי... נראה לי משהו...
שמה הבאת אותו אם לא לעשות לו בידודים?
מה שמדהים אותי זה כמה קבוצות בליגה יש להם סנטר, שאתה אומר כאילו, יאללה, אנחנו עכשיו קרנצ'טיים מומנטס, אני הולך עכשיו לעשות בידוד לסנטר שלי, כאילו גם קבוצות עם סנטר טוב, כמה הולכות ספציפית למהלך הזה, וכמה קבוצות היו עושות את זה עם הסנטר שלהם היה מייסון פלאמלי, נראה לי התשובה היא דטרויט בלבד.
בלבד, אבל אם כבר אתה מדבר על... כן, איציק?
נראה לי שאפילו במשחק בשכונה של פלאמלי, עם האחים שלו, הם לא היו עושים בידוד על מייסון פלאמלי.
חל משמעי, זה שלושה שחקנים משחקים אחד לשני, ואף אחד לא מוכן לבידוד, זה ימשיכו למסור אחד לשני, כי הם יודעים שהם לא השחקן לקחת כדור.
זה סקר קלאסי. האם במשחק של שלישיית האחים פלאמלי, אתה עושה להם מייסון בידוד, ברגעים הקריטיים. אז אבל אם כבר דיברת על סנטר טוב, סנטרים טובים, אז הייתי שמח לשמוע קצת... כמה מילים על דנבר, שאחד, נראים טוב מאוד, שתיים, אני, ונכון שאני גם מסתמך לא מעט על פנטזי, אבל לא זוכר פתיחת עונה כל כך חזקה של יוקיץ', אני זוכר שהוא תמיד כזה מתחיל בכזה איזי גוינג כזה, ואז הוא דופק לך כאילו את השיפור באמצע, בדרך כלל גם יורד לך, כאילו הוא אף פעם לא התחיל ב-180 כמש, והוא נראה מדהים, הוא עושה הכל על המגרש, כמו בדרך כלל, אבל אקסטרה. אז הוא בא בהמשך ישיר גם מהבועה, ודנבר נראה מצוין, מייקל פורטר ג'וניור נראה מצוין, ג'מאל מורי בסדר, לא הטירוף שהיה בבועה, אבל בוא ניתן לו זמן.
מה... זה אני מזן שלילי, 3-1.
וכן, ואנחנו מכירים את, ה... את היכולות שלהם לחזור מ-3-1. מה אתם אומרים על
זה?
נראה לי שדנבר, הקו אכילס שלה קצת נחשף עכשיו בתחילת העונה עם ההגנה של מייקל פורטר ג'וניור, ואם הוא לא יעשה איזשהו סטפ בהגנה, זה יכול להיות בעוכריהם.
אני שמח שאמרת את זה. אני מסכים, מייקל פורטר ג'וניור הוא שומר לא טוב. עכשיו תגיד לי מי השומרים הטובים בדנבר?
מי היה השומר הטוב? ג'רמי גרנט.
אוקיי, אבל מי השומרים הטובים עכשיו? התשובה היא כנראה שאין להם, ואם אתה מראש קבוצה שמתעתדת להיות קבוצת הגנה גרועה, לא עדיף כבר שתשים את החמישיית התקפה הכי טובה שלך על הפרקט בכל זמן נתון. בעיניי, ניהול הדקות של מייק מלון לגבי מייקל פורטר, להוציא איזושהי תוכנית שבנויה לא לשחוק אותו בהתחלה, זה מאוד מוזר לי, כי נכון, הוא שומר גרוע, אבל לא, אין להם שומרים טובים, וכשהוא מסרק בהתקפה, התקפה שלהם קטלנית עם המשולש הזה, ביחד עם יוקיץ' ואיתו.
לגמרי, ואני שמח שגם אתה העלית את הנקודה הזאת, כי אני חושב שלפני כמה זמן הסתכלתי בעקבות אחד הפרקים שלכם, על הקבוצות שהגיעו לפלייאוף בשנים האחרונות, אף אחת הייתה עם הגנה, אולי אחת הייתה עם הגנה שהיא פחות מטופ 15. אתה לא יכול להיות בחצי התחתון של הטבלה בבחינה הגנתית, ולשאוף להגיע לפלייאוף, על אחת כמה וכמה לשאוף להיות קונטנדרית.
שנה שעברה דנבר היו טובים בהגנה?
לא.
הגיעו
לא
רע.
לא היו בטופ.
הגיעו לא רע?
הם הגיעו לגמר מערב, אני לא חושב ש...
שיותר טוב מזה, כן, יכלו לעשות.
אני חושב שמספרית אני די בתוצאה, אני בדקתי זה גם כן לא מזמן, אני חושב שהנתונים האלה לדעתי יכול להיות שיתחילו להשתנות ככל שהשנים יתקדמו ואם יהיה לך יותר נתונים על קבוצות בעידן השלשות, אבל אני אומר שעדיף תמיד להיות מאוזן או עדיף להיות לא מביך בהגנה, אבל אם אין לך דרך לא להיות מביך בהגנה, אז כאילו תשחק על היתרונות שלך וזה מה שאני לא מבין. אם היית אומר לי שלדנבר ג'רמי גרנט או פול מילסאפ עדיין יכול להחזיק הגנה, הייתי אומר לך, סבבה, אבל יוקיץ' בהגדרה שומר לו טוב, ג'מאל מורי שומר לו טוב, גרי הריס שומר טוב אולי, לא ראינו את זה הרבה זמן ובטח שלו... אפס בהתקפה, ואז אתה בעצם נשאר עם המון שחקני התקפה טובים, וויל ברטון, ג'מאל מורי, יוקיץ', פורטר, אני לא רואה איך דנבר יכולה לשאוף בכלל בשלב הזה לנצח משחקים מההגנה, אז לפחות לנצח משחקים איפה שיש לך יתרונות ברורים, אז אם קבוצה לאליפות עם הגנה כזאת רעה, אני מסכים שלא, אבל עוד פעם, מייקל פורטר לא צריך לא להיות על הפרקט בקראנץ' טיים.
לא, למדתי שלא צריך להיות על פרקט, למדתי שהוא צריך לעשות סטפ בהגנה, לעשות איזשהו שיפור אפילו קטן יחסית בהגנה.
מסכים? בוא נזכור, הוא שחקן דה פקטו שנה שנייה.
שנה שנייה.
ואם יותר ספציפי, כאילו בעונה, גם בעונה הראשונה שלו לא שיחק הרבה עד לבועה וסוף העונה.
אוקיי, לי בא לגעת רק בעוד קבוצה אחת, אם יש לכם עוד מה לדבר אז חופשי, אני הייתי רוצה לדבר על פורטלנד. והם היו לא רעים כבר שנה שעברה, למרות שהם כזה נכנסו בשנייה האחרונה לפלייאוף, אבל נראה שהם התחברו, נראה שנורקיץ' שחזר מפציעה, הוא התחיל כזה טיפה צולע, אבל נראה טוב, אנס קנטר בתור הסנטר המחליף מתאים לקבוצה הזאת, עושה שם דברים מאוד מאוד יפים בפלייאוף הקודם-קודם, שהוא היה שם עדיין לפני שהוא עבר לבוסטון, וגם גרי טרנט ג'וניור שעשה קפיצה עוד בבוע, בקיצור יש להם שם גם את מלו, בקיצור יש שם סגל די נאה, עם סופרסטאר שלחלוטין יכול להוביל קבוצה, סקנד בסט ראוי לחלוטין, ונורקיץ' בקפיצה שיכול לתת באמת כוח אדיר לקבוצה הזאת, הן הגנתית, למרות שיש אומרים שהוא לא כזה שומר טוב, אבל הוא בטח יותר טוב מווייטסייד, והן התקפית, שזה בוודאות. מה אתם אומרים?
מסכים. דיברנו על פורטלנד הרבה, אני באופן אישי, אני מאוד מאמין בהם. אני חושב שהם טופ פור במערב בוודאות, והם אאוט מאוד מאוד קשה לכל קבוצה. בעיניי, אני כרגע שם אותם מעל הקליפרס ושווים לדנבר.
אני לגמרי, אני חושב אפילו טופ 3, אני חושב שיש להם אולי באמת את הסמד... קו אחורי בטוח הכי טוב טוב במערב, אבל מבחינת צמד, מצד לוחי היידי ולברון, אולי יהיה צמד הכי טוב במערב, לא?
אני מה שאני אומר צוות, אתה מתכוון לסי-ג'יי ולילארד, וכשאני אומר צוות, אני מתכוון לנורקיץ' ולילארד, כי בעיניי בריא הוא שחקן מדהים, אנחנו נתחיל לראות את זה יותר ויותר ככל שעונה, תתקדם, ראינו את זה בבועה בצורה מושלמת, גם ראינו את זה קפיצת מדרגה ברמה, הם עשו פשוט מנורקיץ' מקבל את הדקות של וייטסייד, אז אם אנחנו מדברים על צמד שחקנים איכותי, וכל אחד מאיתנו חושב על שחקן אחר, אז כנראה זה שלישייה.
כנראה. נורקיץ' שחקן אדיר, אבל ההבדל בינו לבין וייטסייד זה שהוא יותר חכם. וייטסייד אולי יש לו הגנה סבבה, אבל
הוא יודע לצאת בלוקים.
בדיוק, ונורקיץ' עושה את זה מראיית משחק יותר נכונה.
אגב, בדיוק, גם נורקיץ' יודע לנהל, מעזוב את ההגנה, אגב, יודע לנהל את המשחק בהתקפה. אם וייטסייד יודע לבוא לעשות חסימה ולרוץ זה ולהתחנן לכדור, נורקיץ' גם יודע לקלוע קצת זריקות, הוא גם מאוסר כזה יוקיץ' סטייל, אבל כמובן יש איזה פער, אבל באמת, באמת, אני חושב שנראה ממנו דברים יפים השנה. אוקיי, וזה הפורטלנד, לכם יש איזה קבוצה, משהו אחרון לפני שנפנה לסגמנטים האחרונים?
לא קבוצה, איזושהי הערה כללית ומשהו ש... שמעתי איפשהו, אני לא מצליח להיזכר איפה שמעתי את זה, אבל כשניגשו ראשי הליגה לעונה הזאת והם דיברו עם ראשי השחקנים ושאלו אותם מה עבד לכם ולא עבד לכם הבועה, אז מן הסתם כל מה שלא עבד זה כל נושא הבדידות והמרחק המשפחה והסגר הזה, אבל מה שאמרו שכן עבד להם זה אחד, אפס נסיעות, שתיים, היכולת לעשן סמים. אני לא אומר את זה בצחוק, כי בוא נשים רגע את ההומור של כאילו סאטלות וכזה, אלא נדבר כאילו ברמה קצת אחרת. אני מאמין שלשחקן NBA ממוצע שמקבל דקות משמעותיות, כואב לו הגוף כל הזמן, בכל רגע נתון. והיכולת שלך להפיג את הכאב הזה עם משהו טבעי, כמו מריחואנה, במקום תרופות ממקרות כאלה ואחרות, או שלא נדבר על אלכוהול, שנזקים שלו גדולים הרבה יותר, בעיניי זה פלוס רציני גם ליכולת שלך לשמור על עצמך בכושר בריאותי ומשחק הרבה יותר גבוה.
אגב, זה גם מנטלי, לא רק פיזי.
חד משמעי, גם היכולת שלך להתמודד עם בעיות כמו בדידות למשל, אז
בעיניי... בדידות, לחצים, מצבי קיצון.
אז בעיניי העובדה שהליגה קיבלה את ההחלטה, אחד, לאפשר עישון מריחואנה העונה, שבעיניי זה מגוחך, כי היום מעל מחצית מהמדינות בארצות הברית זה או חוקי לצריכה מלאה, או חוקי לצריכה רפואית, או אין הפללה, אז כאילו מן הסתם הליגות צריכות כאילו להשתחרר ולהתקדם. והדבר השני זה ניסיון לפתור את כל נושא הנסיעות, אנחנו רואים המון המון דאבל הדרים של משחקים, היום אנחנו משחקים מול קבוצה, וגם עוד יום או יומיים נשחק מול את הקבוצה, או אתה עושה סיבוב ב-LA, או אתה עושה סיבוב בטקסס, כאילו לצמצם נסיעות למינימום אפשרי, או תקופות ארוכות יותר בלי נסיעות משמעותיות, יעזרו מאוד לשחקנים לשמור על רמה, והדבר השלישי, לא מאותו נקודה, זה אחד הסיבות לכדורסל התקפי המאוד מאוד איכותי שראינו בבועה, זה היציעים הריקים והאפשרות לראות זוויות בצורה יותר איכותית, אנחנו רואים את זה גם בעונה הזאת, אחוזים גבוהים, שיא השלשות כבר נשבר, אז זה גם דברים שקורים בגלל המצב הספציפי שאנחנו נמצאים בו היום.
היציעים צריכים לחזור להיות חצי מלאים עוד חודש ככה, אמורים.
או שכן או שלא,
בטח קצת יותר.
מבצע החיסונים בארצות הברית הוא non-existent.
אני יודע שלמשל מהספרס תכננו בעיקרון את המשחק הבא, הראשון, השני של הלייקרס, מול הלייקרס להיות עם קהל, אבל הם כרגע דחו את זה.
כי בקליפורניה אין אישור לקהל, מפתיע אותי שגולדן סטייט משחקים אומנם, לא יודע איך הם משחקים משחקים ביתיים, אבל ה-49ers לא נתנו לשחק בסן חוזה, אז לא יודע, נראה.
יפה.
אני רוצה רק לקשור באמת את מה שהתחלנו להגיד, שזה pre-season, באופן כללי, יש, שיתפתי לנו בטוויטר, גרף שמראה שהקורלציה בין בין הסטטיסטיקות של הקבוצות במשחקים הראשונים לבין המשחקים בהמשך, היא מאוד נמוכה בתחילת העונה, והיא ככל שאנחנו מתקדמים למשחק ה-20 פחות או יותר, אז הקווים מתחילים להצטלב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכל עונה, לא רק בעונה הזאת, 20 משחקים הראשונים, סוג של קבוצות מגששות, מנסות לבדוק את המים.
לגמרי.
אתה אומר שזה אפילו לא חריג ל...
זה לא חריג לעונה
הזאת.
מדהים.
טוב, בואו ניגש למצחיק מהשבוע. מצחיק מהשבוע, חברים, כמובן שאין לי שום דבר מצחיק השבוע, סתם, בוא תתחיל אחרי פעם.
אז יש לי משהו ויזואלי שזה נהדר, אני אספר ואז אנחנו נפרסם את זה.
בבקשה שלא תגנוב לי.
לא, אין סיכוי, זה מפוטבול.
נרגע.
אז כן, הראנינג בק של עכשיו הג'טס, פרנק גור, רץ ב... ירד ה-16,000 שלו, הוא מקום שלישי כל הזמנים, זה באמת הישג מטורף, במיוחד לשחקן מעידן, היום בעידן מודרני, אבל הוא לא התחיל אי שם מזמן, אז רשת פוקס שלחה ציוץ, לכבודו של פרנק גור והירד ה-16,000 שלו, אנחנו מפרסמים אקסקלוסיב פוטו מעונת הרוקי שלו, והם לקחו, עשו פוטושופ לתמונה שלו, רץ במשחק שהוא, בתמונה בשחור לבן, במשחק שקרה איפשהו בשנות ה-60. כן, שישארת אותי כנראה. תודה על התמיכה, חברים. יצחק, אבל אני לא מצפה כלום, אבל יצחק, אם אחד ציפיתי להרים לי.
לצחוק על המצחיק זה גם טוב. איציק, יש לך משהו מצחיק?
I'll take it.
כן, אז...
פרנק גור.
לא, לאשתו של בובן מריאנוביץ'. היה יום הולדת אתמול. והוא לא היה איתה כדי לחגוג לה. אז הוא הקליט לה, הוא העלה באינסטגרם סרטון שהוא צילם לה, שהוא שר לשיר אהבה סרנדה, כשמקסי קליבר על הפסנתר. ואם עוד לא שמעתם את בובן מריאנוביץ' מנסה לשיר, רוצו לשמוע.
רוצו לא לעשות את זה.
אגב, קליבר מנגן מאוד יפה.
כן, הוא לא מביך את עצמו, אבל בובן כאילו... לא יודע, אני מקווה שיש לו יחסים כאלה עם אשתו, כי אם אני הייתי עושה דבר כזה לאשתי, לא...
הוא חמוד קליבר.
וגם קבוצה חמודה.
וגם בובן, שניהם חמודים.
קבוצה חמודה. לוקה ודבורזינגיס.
לגמרי, אפילו ג'וש ריצ'רדסון מתאים שם. אוקיי, אז איציק, יש לך איזה סגמנט בשבילנו ככה קצת לפני הסיום?
כן, חברים, אנחנו בעצם מסיימים את 2020.
תכלס, זה הפרק האחרון לשנה גם.
הפרק האחרון לשנה, וניסיתי לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות שלא קשור לכדורסל... ב-2020, אז מצאתי המצאות שהמציאו ב-2020.
אחי ציק, אני אוהב אותך.
מדהים אתה. פתאום עשית לי פלשבק לפרקים שהירחנו אותך על כל מיני המצאות וכל מיני דברים מוזרים מההיסטוריה.
זה לא היה המצאות, זה לא היה דברים, זה היה מדינות, סגב. תודה.
זה היה מדינות.
תן לי לעוף עליו גם אם זה לא קרה. היית עדיין, סיפרת איתנו על פרנקלין ג'ורג' ג'וניור ה-3. תודה.
אז טיימס, מגזין טיימס עושה כל שנה את המאה המצאות של השנה, והוא השנה הוא בחר לא מעט המצאות שמבוססות על בינה מלאכותית ו-AI ו-AR וכל זה, ו-VR. אחת מההמצאות זה אפליקציית כושר, שמשגרת אותך בעצם עם משקפי VR לכל מקום שאתה רוצה בעולם, שאתה עושה כושר על ההימלאיה או באיזה, באמצע אמזונס או באיי גלפגוס, ואתה ממש מרגיש שם.
מדהים.
מגניב.
מעניין כמה אפשר, אגב, להשתמש בזה, כי אני הבנתי שכל המוחות עכשיו עובדים על ה-VR, ככה שתוכל להשתמש בזה לאורך זמן, כי... בינתיים זה עושה לך סחרחורת וכאבי ראש אחרי איזשהו שימוש מסוים. ואני מתי באמת נוכל לעשות פרק שאנחנו עושים VR וניפגש בסלון או באולפן כזה או אחר, או באולם בגולדן סטייט.
אני בטוח שזה מה שטובי המוחות חושבים עליו, איך לאפשר לדסוויפ לעשות פרק עם משקפי VR שירגיש במקום אחר.
אני די בטוח שאם אנחנו נעשה פרק באולם של גולדן סטייט או של סטייפל סנטר, אנחנו לא נעשה פרק, אנחנו פשוט נהיה בהכה
במצטים. אוקיי, תן לנו את
זה. ידעתם שעד עכשיו לא באמת הייתה מכונת תה, כמו מכונת קפה של נספרסו שאתם שמים את הקפסולה? אז מישהו המציא מכונת תה שאתה שם את העלים, וזה טוחן לך, וזה חולט לך, וזה שם לך יפה, וזה מקציף לך את החלב.
אוי ואבוי, אתה הרגע אמרת, בעצם נתת כרגע הוראה לסתיו לחפש ברשת איפה משיגים מכונת תה, ולהזמין אותה לזמן הקרוב ביותר שזה יכול להגיע. לא משנה מה.
זה עולה 369 דולר, אם אתה רוצה.
מה?
כמה?
369 דולר. אבל היא מאוד יפה.
זה 319 דולר יותר ממה שצריך.
אין לי מכונת קפה, אני אולד סקול.
עוד המצאה, זה... יש טכנולוגיה שמשתמשים בה באנגליה לרכבות חשמליות שמבססות על מנוע שפועל על מימן, אז עכשיו הצליחו לייצר מנוע כזה שיכול להטיס מטוסים.
וואו.
עוד התחזית לפי המנכ״ל של החברה זה שבשלוש שנים הקרובות הם הצליחו להטיס מטוס עם 20 מושבים, מרחק של משהו כמו 500 מייל, ובתוך עשור מטוס עם 100 מושבים, זאת אומרת מטוס נוסעים ממש.
זה
גיים צ'נג'ר לגמרי. אם באמת מטוס חשמלי עם מנוע מימן בלי פליטות פחמן, זה גיים צ'נג'ר גם לאקלים, גם לעולם.
גם לחברות.
יאללה,
היר, וזה בשביל דביר.
שלא נמצא פה.
שלא נמצא פה. פיתחו חברה שפיתחה תחליף בשר, שנחשב כנראה לטוב מאוד, המציאה גם תחליף לבשר חזיר.
וואו.
אומרים שהוא ממש 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 דומה למקור וממש טעים.
אשכרה.
כן. אני לא יודע אם זה חדש, אבל יש את כל הקטע של הקלצ'רד פוד, ש... טבעונים לא אמור להיות לו בעיה איתם, וזה גם מגניב.
תסביר.
מה זה?
לא?
לא.
שאתה לוקח DNA של חיה, ואתה מפתח ממנו את הבשר.
שאתה בעצם מייצר סטייק בעצם במעבדה.
כן.
שנייה. אבל זה עדיין סינתטי, זה לא משהו נושם וחי.
לא, זה חי. החיה לא מתה, אתה לוקח את התא של החיה, ואתה משכפל אותו במעבדה, עד שאתה יוצר בעצם את
הרקמה. אבל אתה יוצר חיה חדשה שחיה...
לא, לא חיה.
לא, אתה יוצר רק את הסטייק.
אתה יוצר רק את הסטייק?
כן.
רק את הסטייק.
אז זה לא באמת חי.
זה חי עם שרירים וגידים ורקמות, הכל.
אני לא מבין איך זה עובד הדבר הזה, אבל בסדר. נגיע לשם ואז נחווה את זה. זה מעניין.
נפרגן גם לישראלים, יש כמה ישראלים שנכנסו לרשימה הזאת.
יאללה.
אז שלוש המצאות ישראליות ששמתי עליהם עין, זה אחד, זה בוסטר מתקפל לכל ההורים שבינינו, במיוחד כאלה כמו סתיו עם 500 ילדים.
כן, בדרך.
תודה.
אז שעה טובה. אז בוסטר מתקפל.
תשמע לא בטוח.
כוורת. אוטומטית, כוורת שבעצם עם בינה מלאכותית שמנטרת את המצב של הדבורים ומדווחת לקברן, אם צריך...
אם אני לא טועה, זה משהו שמציל את העולם, כי הדבורים הולכות למות, לא? יש גם קטע כזה.
זה לגמרי, הדבורים בשנים האחרונות נמצאות בסכנת הכחדה.
באמת?
לא בסכנת הכחדה מבחינת ההגדרה הרשמית, אבל הן נמצאות בירידה מבחינת ה...
מה גורם לזה? מה גרם לזה?
הרסנו את כדור הארץ?
לא, אקלים וקריאות יערות ווואטאבר, או...
תהליכי איור, טיוס וכדומה. אנחנו בעצם מצמצמים את אוכלוסיית הדבורים, ויש אגב בישראל אגודה שנקראת מגן דבורים אדום, שמנסה להציל דבורים.
אדיר.
שאם אתה מוצא כוורת של דבורים על הגג או בחצר, אז במקום להרוג אותה, קודם כל למדביר שירוג אותה, אז אתה קורא להם והם מעתיקים אותה לטבע.
מדהים. כאילו בחיים הייתי מתנדב שם, אבל זה נשמע יפה מאוד, כל הכבוד.
כן, כתבורים זה מפחיד.
כן, כאילו בוודאי בגלל זה.
ודבר אחרון, משקפי, הם קוראים לזה משקפי רנטגן. זה משקפיים של משקפי מציאות רבודה, שמיועדים למנתחים של, כרגע משתמשים את זה למנתחי עמוד שדרה, שבמקום להסתכל על תמונות הרנטגן של המטופל ואז לנתח אותו, המשקפיים מקרינות להם את הרנטגן על הגב של
המטח.
ואז הם יודעים בדיוק כאילו איפה הם נמצאים ומה הם עושים, ולהיכנס למקום הנכון.
וואו, זה גיים צ'יינג'ר לגמרי, כאילו. לגמרי, לגמרי. כי הם רואים את זה הכל בלייב, זה בעצם...
יש להם תמונות רנטגן, אני חושב שזה מבוסס על תמונות רנטגן שצילמו מקודם, מן סתם.
אוקיי, זה לא משהו ש...
אבל הם רואים בלייב את המטופל, והם רואים את העמוד שדרה שלו מבפנים, כמו איך שהוא נראה.
בלי להרים את הראש וכאלה.
בדיוק, בלי להזיז.
אוקיי, אז אלו היו המצאות הגדולות של אגם ל-2020. תודה רבה.
לא אגם המציא אותם, או אגם פשוט ספר לנו עליהם.
אז היה המצאות של אגם, המצאות שהוא הכי אהב. נלך לסגמנט האחרון, 3 ורק 3?
3 ורק 3!
אתם מוכנים לזה?
בטח.
אתם, איציק, אתה גם מכנת?
ודאי.
3 ורק 3! הספמים הגדולים ביותר של הספורטאים. זה מה זה אומר בעצם. אם אתם אוהבים ספמים כמו שאנחנו אוהבים ספמים, אז אנחנו נותנים לכם 3 אנשים, או נשים, אבל אולי עדיף שלא נבחר בכאלה, עם ספמים, ובעצם לכל השאר אסור שיהיה ספם. מותר שיהיה זקן, מותר שיהיה מגולח, אבל אסור שיהיה ספם. אז מי ה3 האנשים שאתם מאשרים להם שפם בהיסטוריה של הספורטאים? מי רוצה להתחיל?
אני אתחיל ואני אפילו אראה לכם את הבחירות שלי.
סתיו, אני לא הייתי עושה...
אתה צריך לאשר לי להיות הוסט, כי הפכתי אותך להיות הוסט.
לא צריך את זה. כן, אנחנו נשמע ואנשים יגלגלו.
אני רק רוצה להגיד שסתיו לא הבהיר לי את מהות הפינה, אני חשבתי שזה הספורטאים הכי גדולים עם ספמים בהיסטוריה.
הופה.
הופה, כבר אתה תוקף אותי, איציק.
איציק, אם היית מקשיב מספיק לסוויפ, היית יודע ששלוש ורק שלוש, זה משאיר לך רק 3 אופציות כאלה בעולם. אבל אנחנו נזרום איתך גם הספורטאים הכי גדולים עם ספם. סתיו, בוא תתחיל.
אז רולי פינגרס.
אין לי מושג.
תסתכלו עליו, מה שאני אוהב אצל רולי פינגרס, מעבר לשפם הנהדר, זה גם שהוא פיצ'ר מבייסבול, פיצ'ר מאוד מאוד טוב, גם בזקנתו הוא ממשיך ללכת עם אותו השפם, על זה כבוד. אני אשאר בבייסבול.
וואו, איזה שפם יש לו. כן?
גוס גוסג'.
כן, שם אדיר גם, ראיתי אותו.
גם שם אדיר, וגם הוא ממשיך ללכת עם אותו השפם, וגם על זה הוא יקבל ממני הערכה מאוד גדולה.
אני אסביר לך שנייה, סתיו, שנייה אני עוצר אותך, כי אנחנו בעצם מדברים על דברים מאוד ויזואליים. אני רוצה שאתה תנסה להסביר למי ששומע אותך, איך השפם נראה.
אז השפם של רולי פינגרס, למי שמכיר כל מיני תמונות, רשעים כאלה מ... סדרות מצוירות, זה השפם הזה שבסוף הוא מקבל את העיגול הזה שמתעגל בסוף, מחוץ לפנים, כאילו לא דבוק לפנים, אז זה רולי פינגרס, מושלם, סקסי, מלא אופי. גוס הולך עם השפם הזה שממשיך כמו פאות לחיים, אבל עד כזה חצי גובה של הסטנדר, כאילו לא יורד לגמרי כמו חצי צרפתי, אלא
יותר...
בעצם אז אני מתרחב לקראת הסוף.
פחות או יותר נהג מסעית משנות ה-90 כזה.
כן, והיופי שיש לו רווח בין השיניים, שאיכשהו הופך את החיוך שלו למושלם עבור השפם הזה. את הבחירה האחרונה שלי, אני לא חושב שצריך להציג לאף אחד, אני פשוט מאוכזב מאוד מהבן אדם הזה, כי היום הוא לא הולך עם שפם, והוא נראה זקן ולא יפה, אבל בימי השיא שלו עם השפם, הוא היה גבר סופר מושך וגם סופר מוצלח, ואני חייב גם, אתה יודע, להכניס את העם היקר שלנו, וזה מרק ספיץ.
גנבת לי את השלישי.
יפה, אז אתם חולקים כבר את מרק ספיץ, איציק.
מרק ספיץ...
כן?
מרק ספיץ הוא היה בהחלט נראה כמו איזה כוכב פורנו, לדעתי, עם השפם הזה.
זה לא דבר רע לראות כמו כוכב
פורנו. היה לו גם שיער מושלם, והוא פשוט הולך בלי שפם היום, אני פשוט לא מבין את זה, זה כל כך מאכזב.
איציק, מי השניים האחרים שלך?
אז אני אעשה... אני אצפית מקס פיץ, אני אזכיר את האזכור של כבוד שלי במקום השלישי, ג'ייק כהן.
ג'ייק כהן, נכון.
ג'ייק כהן, וואו.
מוביל תנועת מובמבר בארץ.
אדיר.
מקום שני, כתבתי את הדרים טים של 96, רובינסון, אולג'ואן ושקיל.
אני כונס אותך על שק, אבל רובינסון, במיוחד בגלל מבנה הפנים שלו, השפה מושלם.
הוא גם הלך עם את המון שנים.
כן.
ששקיל עשה כזה סוג של צרפתי, עשה זקן, לא...
אגב, שק, הלוק של קרחת ופאות לא עובד.
ומקום ראשון, הסטאש ברודרס. מה לא?
הסטאש ברודרס.
סטיבן אדמס.
סטיבן אדמס ונס קנטר.
סטיבן אדמס ונס קנטר.
האמת היא שסטיבן אדמס...
הסרט ששלחת לי היום.
בהחלט שפם של כבוד אדמס.
סטיבן אדמס עבר אבולוציה משמעותית. יש לי את הביוגרפיה שלו, את האוטוביוגרפיה שלו, שהוא באמצע יש תמונות שלו מכל שנה בליגה, והוא נראה אחרת. הוא נראה ילד קפות בעונה הראשונה, והוא נראה באמצע איזשהו משהו בין לבין, ועכשיו הוא נראה כמו חיה מאורית.
זה אחד השינויים הכי מרשימים בתולדות ה-NBA, לצערו, את המקום הראשון לוקח כברדמן.
וואו, נכון. יפה מאוד, אני אתן לכם זריזת שלי. מקום ראשון נתתי למסופם האלמותי, הלק הוגן. אתם יכולים לקרוא לזה לא ספורט, אתם יכולים לקרוא כל מיני דברים, אבל...
ספורט לגמרי.
אבל
ספורט
הוא...
לגמרי, בחירה סופר לגיטימית.
כן, הלק הוגן זה אחד המסופמים. הבחירה השנייה שלי זה כזה מחווה לסתיו, גארדנר מינשו, הקווטר
ב-NFL,
יש לו שפם בהחלט מכובד, הוא הולך איתו עוד היום, הוא משחק עוד היום, אז גם יש לו שפם עוד היום.
וגם האיש שמחזיר את הג'ורט לאופנה, או לא מחזיר אותו לאופנה, אבל עובד
איתם. הוא מבריח אותו מהאופנה. וסתיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את הבחירה השלישית, אני לא מכיר אותו בכלל, כן? זה היה מגיגול וחיפוש של ספמים מגניבים של ספורטאים. דניאל מנגדן מאוקלנד, בבייסבול אני חושב שזה היה. תגגלו, שפם מדהים, נראה...
תאר לנו.
משהו, זה כמו שסתיו תיאר את הראשון שלו עם השפה
המגלגל
הזה, כן, אבל זה גם מתאים לפרצוף שם, כאילו גם ה...
בום!
היה מעולה. מה אתה אומר, סתיו, עכשיו שאתה רואה את התמונה מולך?
בום! יש, תראה, דבר ראשון, דניאל מגדן מקבל כבוד, כי נח במשך תקופה עם הרולי פינגרס, היה לו תקופה עם שפם יותר קלאסי, שיותר צמוד לפרצוף, אבל עדיין מאוד גדול, והיה לו גם תקופה של שפם מאוד מאוד ארוך, שתופס כאילו חלק יותר גדול מהפנים.
איזה שפם?
הוא כאילו... הוא
סטאשר וול טיים? הוא הול אוף סטאשר?
אני רוצה להגיד שהוא... פוזישן לסטאש. הוא ממציא הפוזישן לסטאש. הוא יכול לבחור כמה סגנונות, הוא לכולם גורם להם לעבוד.
פוזישן לסטאש, נכון? נכון? תן לי לטובה.
הוא פרסט בלט אול אוף פיימר.
תן לי לטובה על הרשימה שהבאתי פה.
שיחקת אותה.
הייתי מחקר.
גיל גארדנר מינשו יש לו מקום בלב שלי, ודניאל מנגדן הזה הוא כוכב. וואי, הוא גילוי בתחום השפה, הוא כמו לברון שנכנס לליגה. וואי, אני מתרגש, סגב.
תודה, אני שמח, זה כיף לי שאני ככה, נתתי לך דמות חדשה להעריץ.
כן, וואי, אני צריך להתחיל לשחק פנטזי בייסבול עכשיו.
טוב, חברים, אני חושב שיש לכם עוד משהו להוסיף לפני שאני סוגר את הפרק.
שנה טובה לכולם.
שנה טובה לכולם. תודה לאיציק, תודה לסתיו, תודה לכם שאתם ממשיכים להזין לנו גם בחוויות קצת פחות טובות. אנחנו מתנצלים היום קצת הפרעות ושידורים לא טובים במהלך הפרק הזה. תמשיכו לעקוב, להגיב, תנו לנו דעות, תכתבו לנו דברים שאתם לא אוהבים, דברים שאתם כן אוהבים, אנחנו נתייחס לאלו שאתם כן אוהבים בטח, ולא לכאלו שאתם לא אוהבים. אם בא לכם לענות על הסקרים המצוינים שאיציק העלה היום, ואלינו פה גם ביחד, זה בטוויטר שלנו, ומה נוכל להגיד? בואו נקווה ששנה הבאה, 2021, תהיה כמה שיותר נטולת קורונה ונטולת מגפות, שהספורט יחזור להיות באמת באמת חלק מרכזי מחיינו, גם במגרשים, ולא רק בצפייה בטלוויזיה, למרות ש... אחרי שנה כזאת אנחנו רק אומרים תודה על כל ספורט שרץ, ולא נפסק באמצע.
אבל לא נאהב נמצא עדיין.
חוץ
ממרסלו, חוץ ממרסלו. אתם יודעים למה אמריקה מתבאסים מהשנה הבאה?
למה?
כי באנגלית אומרים 2021, W-O-N. הייתי חייב לזאת בדיחת אבא.
אוקיי, זה מה נסיים.
תודה חברים, לילה טוב לכולם, תודה לכם שהייתם פה איתי, ושיהיה אחלה שנה, תודה לכם.
נייס. Nice.